ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ודקל אסף. והיום אנחנו ממשיכים בפרק שלישי בנושא ניהול קריירה. אנחנו פה עם קובי גור, ובאמת דיברנו כבר על השנים הראשונות, הכניסה לקריירה, איך באמת מנהלים את זה בשלבים האלה. המשכנו לדרגי הביניים, ועכשיו אנחנו בעצם בתפקיד מנכ״ל ראשון שלך. בואו תספר לנו באמת איך ניהול הקריירה כשמתמנים להיות מנכ״ל.
תפקיד מנכ״ל ראשון, אני חושב שהדבר הראשון שהיכה בי בראש היה זה שאני לבד. זאת אומרת, אם עד אותו רגע בזמן, כראש צוות יש לך קולגות, כמנהל פרויקט, כדירקטור, כסמנכ״ל, יש לך תמיד קולגות, אתה תמיד יכול לבוא ולהתייעץ, או שהם יסכימו איתך או שהם לא יסכימו איתך, אבל יש לך סוג של סאונדבורד.
דיאלוג, כן.
כמנכ״ל, מה שאתה אומר הופך להיות אצל הרבה מאוד אנשים כקדוש.
האמת.
ולקח לי קצת זמן להבין את זה, כי ברבה מאוד מכם אמרתי, אני חושב שצריך לעשות ככה. עכשיו, עד אז באותו רגע, כשאמרתי אני חושב, מי שאומר לי, אתה מטומטם, אני חושב אחרת. לא היו כמעט אנשים שאמרו לי, לא מטומטם, אבל אני חושב אחרת. וזה היה סוג של שוק. אתה לבד. היחידים שאתה יכול להתייעץ איתם הם חברי הדירקטוריון, בעלי המניות. אבל האג'נדה...
שגם שמה לפעמים
זה... בדיוק, האג'נדה של כל אחד מהם היא שונה, ואצלי זה היה שונה לגמרי. וזה הלך למקומות פחות... אז הייתה התובנה הראשונה, אוקיי, רגע, אני לבד. מה אני עושה?
אחת התובנות הנפוצות שאני לפחות שומע, אנשים שהתחילו למנכ״ל, שזה אולי פודקאסט
בפני
עצמו, אבל באמת...
זו אמירה קבועה של
דקל. לא, זה נושא מרתק, אני בטוח...
יש ייחודיות ב...
אני יודעת את זה מהצד השני, כמי שמאמנת מנהלים, שאומר פעמים, זה המקום שלהם לבוא ולהראות דברים, כי הם לא מרגישים שמישהו באמת מדבר איתם באמת, שיש להם אפשרות להעלות איזשהו רעיון ושיתקיים דיאלוג אמיתי, ולא שכולם יחייכו ויגידו איזה מהמם ומבריק אתה כי אתה המנכ״ל, וכל מה שיוצא לך מהפה הוא כמובן.
בדיוק, תורת אלוהים חיים. זה היה בעיניי, אחרי שהבנתי את זה, אז הייתי צריך לשנות כמה מההרגלים שלי כשאני עובד עם צוות. אחד הדברים שאני אישית מאוד מאמין בו בבנייה של צוות, זה הטרוגניות מוחלטת. זאת אומרת, באופי, ברור שבמקצועיות סמנכ״ל הכספים וסמנכ״ל השיווק הם שונים, הרקעים שלהם שונים, המקצועיות שהם שונה, כל אחד יש לו את התחומים שלו. אבל אני גם מאמין באופעים שונים. אני בעיניי לייצר 1 פלוס 1 שווה 3 מצוות שעובד תחתיי, הוא אולי אחת המשימות הכי משמעותיות של לנהל. לא משנה באזור המה.
סינרגיה.
כשאתה מביא אנשים שכולם באותה תבנית, אז אתה תקבל תמיד את אותן תשובות לאותן שאלות. ואני חיפשתי אחרת, ובעיניי ניהול של חברה, זה מה שגם אמרתי להם בשיחת פתיחה שלי איתם, אחד הדברים שלי הם לא קדושים, תאתגרו אותי כל הזמן, והיו לי אין ספור ויכוחים עם האנשים תחתיי, כי יודעתי את זה, כמעט בכל הרמות דרך אגב. הדבר השני, אתם לא חייבים להסכים אחד עם השני, תאתגרו, תהיו הכי מכובדים ומנומסים ומתורבתים, תנהלו ויכוח בשיא הלהט, אבל תשמרו על החלק המקצועי. והדבר השלישי שבעיני הרבה מאוד מנהלים, בעיקר ברמה הזו, שוגים בהם, זה להעביר לצוות הניהולי הבכיר של החברה, זה שהם ביחד הם מנכ״ל. למה אני מתכוון? איש הכספים, סמנכ״ל הכספים, יודע מעולה את העבודה שלו, וזה השולחן שלו, ואני רוצה להאמין שהוא מקבל משכורת, אבל הוא עושה את מה שעל השולחן שלו, במעט האחריות שלו, הכי טוב שהוא יודע. כנ"ל עם סמנכ״ל המחירות וסמנכ״ל הפיתוח ו-you name it. אבל אם כל אחד יישאר רק בגזרות של השולחן שלו, אז לא נוצר את הסינרגיה הזו. אפילו הדבק לפעמים רופף מאוד בין השולחנות. ואני בתפיסה שאומרת, אם אני הולך נעלם, אתם ביחד, אתם מוח משותף, שווה מנכ״ל אחד.
אז אני, יש לי שתי דברים להגיד. אחד זה באמת, אני מתחבר לזה, אבל אפילו לקצת יותר קיצוני, שלדעתי כל אחד הוא מנכ״ל. לא, אפילו לא ביחד, כאילו כל אחד צריך לראות עצמו כמנכ״ל ולהוביל דברים, בכוח שיש לו, ביכולת ובזכות. אבל אני רוצה כן, ככה, כן לקחת צעד אחורה ולחזור לנושא של ניהול קריירה, ואני אומר לעצמי, אתה הגעת באמת למה ששמת על עצמך 6 שנים לפני,
כמעט 7, כן.
7 שנים לפני, אמרת, אני רוצה להיות מנכ״ל, הגעת לשם. יש עכשיו מחשבות של, טוב, מה, מה...
לא, לא בשלב הזה, לא בשלב הזה. התחלתי תפקיד, כמו שאומרים, מבצע סבתא, התחלתי הכי מהר והגברתי. וזה, אני לא אכנס, אבל זה הפכה להיות מחברה בצמיחה, תוך שבועיים בתוך התפקיד, הבנתי שזה אסטרטגיה שונה, וממנכ"ל לענייני שלום, אני צריך להפוך למנכ"ל לענייני מלחמה. תזכת בראש הוא שונה לגמרי.
פנימית או...
פנימית, פנימית. השוק השתנה, חייב לעשות משהו אחר לגמרי בחברה, כולל קיצוצים, כולל המון דברים שהם פחות נעימים בתפקיד שלי. לא דיברנו על זה בכלל, אבל כולם תופסים את תפקיד המנהל בפקט הסקסי והכיפי, ואתה מחלק מזכורות, ואתה מחלק בונוסים, ואתה חברה צומחת. יש המון קטעים לא נעימים. אני פעמיים עברתי שם תהליך קיצוצים, ובכל פעם, לא משנה כמה פעמים, לא חקרה, כבר פיתרתי אנשים באופן אישי. אני לא ישן בלילה לפני, מבחינתי זה תהליך טראומטי, רואים את זה עליי, דרך אגב, הרבה מאוד דברים רואים על הפנים שלי, אז רואים את זה עליי בתוך התהליך, קשה לי מאוד להסתיר את זה, אבל כן, גם מנכ"ל נדרש לדברים פחות נעימים, וכדיברתי כל הזמן על לבנות את עצמך ברמת המיומנויות האישיות, גם את זה אתה צריך לבנות, את החלק של, פעם השתתפתי בכנס של רד הרינג, והמנחה שאל אותי בפאנל, המלצה שלך הכי טובה לתפקיד ניהולי, אז תשמעו, יש המון דברים, אבל אני חושב שאחד הדברים הכי טובים, הכי חשובים לתפקיד מנכ״ל, זה תחליט מהר, תבצע עוד יותר מהר. בתפקידים ניהולים בכירים, אני לא חושב שאף פעם יהיה לך את כל סט הנתונים וקבל החלטה. זה גם אף פעם לא נוסחה מתמטית. שאתה מכניס לאיזושהי נוסחה ומקבל בסוף תוצאה. אתה המון היוודאות והמון אפשרויות להחלטה, גם ברמות שונות. להתמאמה עם החלטה זה הדבר הכי גרוע בעיניי, בטח בסביבה העסקית של כמעט כל שוק היום. אז תחליט מהר, תבצע עוד יותר מהר, סביר להניח שאתה טועה ברוב המקרים, אבל תלמד גם לתקן. ולכן בעולמות הסטארט-אפ של מה שנקרא תיקשל מהר, אני מאוד מתחבר לזה, מאוד מאוד מתחבר. גם אין מנכ״ל שהוא מושלם, אין אף מנכ״ל שהוא אפילו קרוב ללהיות מושלם. גם המנהלים הכי טובים בעולם, ג'ף בזוס, בסדר? ניקח אותו בחדשות עכשיו. המון טעויות, המון תקלות, המון החלטות לא נכונות, המון, אם אתה לומד ואתה מתקן, אז סבבה, אם לא, אז תמשיך.
אז אני חושבת שאתה מדבר על כמה דברים שאולי רגע שווה לעצור עליהם. אחד, אם אנחנו בתחילת הקריירה דיברנו על היותך מנהל, ושמנהל זו דיסציפלינה, וזה בכלל תפיסת עולם, מה שאני שומעת ממך זה שככל שאתה עולה, בהיררכיה, התפקיד הזה מקבל איזושהי מין זווית אחרת, שאתה צריך להתחיל לשלוטה.
נבנתה אצלי לפחות לא מקורסים, ומודה שלא קראתי ספרי ניהול כמעט, היא נבנתה אצלי מהמון ניסיון, תובנות והמון התבוננות פנימית והתבוננות סביבי, על מנהלים טובים. בפלייטק היה לי מנהל, קולגה, הוא היה בכיר ממני, אבל היה לנו משקי עבודה מאוד טובים, הוא לא ניהל אותי ישירות, והסתכלתי אליו וראיתי את ה... תשוקה שלו לרדת לרמת הפרטים, למדתי ממנו איך הוא עושה את זה, הכרתי מנהל אחר שהיה וורקהוליק באמת, עזוי, וניסיתי להבין איך אני הופך את עצמי עם ה-24 שעות ביממה ליותר מוקדש למה שמשלמים לי עליו. אני כל הזמן אמרתי ומאוד התמדתי, כשאתה בתפקידים, תפקידי ניהול מאוד בכירים, אתה צריך להתייחס לחברה כשלך, ומאוד מאוד השתדלתי לעשות את זה, מרמות בימים הקשים של לברט, אז חוץ מזה שנאלצתי לקצץ, גם קיצצתי לעצמי את השכר וולונטרית, אף אחד לא מהדירקטוריון לא בא וביקש ממני, אז גם את זה עשיתי, שזה פעם ראשונה שאני מספר את זה, חוץ מהסמנכ"ל הכספים שידע, שביקשתי ממנו להוריד את המשכורת, והחשבת שכר שם, כל האחרים, אף אחד לא ידע את זה. אז בעיניי זה נורא חשוב.
אבל כן, נדבר על הדבר הראשון, כי יש כאן משהו שהוא סופר חשוב לדעתי, לאנשים שעוסקים בניהול קריירה וחשוב להם לנהל את הקריירה שלהם, וזה הנושא של מנטורינג. בנושא של למצוא מנטור, אני חושב שזה נושא שכמעט לא מדברים עליו, ושהוא סופר חשוב. אני ככל שעובר הזמן באמת מרגיש איך זה ממש משהו שאתה צריך לשאוף אליו, לראות איפה יש אנשים שאתה רוצה ללמוד מהם, ואפילו עד כדי כך של ללכת ולעבוד במקום ליד מישהו שהוא באמת שם דבר.
אז אני לא חושב שזה מישהו אחד. אני מסכים איתך מאוד. זה מי שהם. ומבחינתי, לאורך כל הקריירה, אפילו מהמנהלים שאני פחות אוהב ופחות מעריך היום, למדתי, שוב, אני לא אזכיר שמות, אבל היה לי מנהל באמדוקס, חרה. פשוט, סליחה על הביטוי, חתיכת מניאק, ברמה האישית. מאוד אנטי אנשים ואנטי הצוות שלו, ומחליף, מזיז, ובלי להתחשב במי הם ומה הם, וכל מה שהם עשו אותו רגע. אבל יש המון דברים, עד היום, שאני מאוד אוהב אצלו. שאני מאוד מעריך אצלו, הגישה שלו לדוגמה, לאיך הוא מציג דברים, ואיך הוא ניגש, אני חושב שהמורה שלי מספר אחד לדברים האלה, אז זה מי שהם, זה לא מישהו אחד, היה לי, ניסו להצמיד לי קואוצ'ר, שהוא מישהו מאוד בכיר בעברו, כותב בכמה מקומות, הוא גם ישב איתי על המון דברים, ומבחינתי היה עוד אחד בארסנל שלי, שלמדתי ממנו.
אני מאוד מסכימה איתך, שאין פתרון אחד, אני חושבת אבל שמה שכן חשוב להגיד, שאתה לא יכול לשבת על זרי הדפנה שלך.
אף פעם.
אתה כל הזמן צריך גם ללמוד ולהתפתח, והלמידה יכולה להיות בצורות שונות, גם כי לקחת אנשים שהם הרול מודל שלך, בין אם הם רק אתה מתבונן בהם ומנתח לעצמך, או לקחת מנטור שהוא ממש יושב איתך, בין אם הלכת ללמוד פורמלי או לא פורמלי, ובין אם למעשה שאלת את עצמך שאלות בעצם, כי זה מה שחוזר אצלך נורא בסיפור. כל הזמן אתה שואל את עצמך שאלות.
כל הזמן.
וכל הזמן מתוך זה אתה מבצע איזושהי אדפטציה למה דרוש כאן ועכשיו.
נכון. כולל, ובאמת אמרת את זה קודם דקל, הגעתי לפסגה שלי. טוב, מה עכשיו? אני בן 45, יש לי עוד לפחות 20 שנה, 22 שנה, להשמיט עד הפנסיה, אני אמשיך למנכ"ל חברות. זה מאוד, זה מבחינתי היה כן, התשובה כן עם סימן קריאה מאחורי. הייתי בלברת שנתיים וחצי של מלחמה בעלייה, מאוד מתישות, מאוד קשות, גם ברמה של הסביבה העסקית, גם ברמה של התחרות, גם ברמה של החברה עצמה, גם ברמה של בעלי המניות והדירקטוריון, והמון המון דברים ש... והיה שלב שמה שהחברה כבר יצאה מתוך המשבר, והתחילה מה שנקרא ב... בעלייה, לעלות על החלק הטוב שלה, והרגשתי שהחברה צריכה עכשיו משהו מאוד דרמטי יחד עם בעלי המניות, לא הגענו להסכמה, ובחרתי לעזוב. וכשבחרתי לעזוב, הייתה לי סוג של, אני ממש זוכר את היום הזה, שאלה של טוב, מה עכשיו? כי אני כבר עם הרבה מאוד שנות ניסיון, ולהמשיך להיות שכיר בכיר, והתנאים הם מצוינים, ואתה מאוד נהנה ממה שאתה עושה, וכאילו הנה, הגעתי
לטופ.
סוף סוף אני יכול לקצור פירות. לא יודע אם מצאתי את עצמי, אומר עוד פעם כן על תפקיד מנכ״ל, אבל התחלתי לשאול שאלות. והתייעצתי אז בשלב הזה עם המון אנשים שאני מעריך את דעתם, פשוט ישבתי איתם מבטף קפה, ואני זוכר את עצמי... שואל שאלות, והתחלתי גם לפתוח לעצמי ערוצים של, אוקיי, אז פניתי לאדנטרים, ואדנטרים שהכירו אותי, ולהתראיין לתפקידים, ולראות תפקידים, ולבחון, והיה לי ברור דרך אגב בשלב הזה מה אני מחפש, מאוד מאוד ברור לי, דיברנו על תכנון קריירה, אז איזה סוג חברה אני מחפש? היה לי ברור שאני מחפש חברה שהיא B2B, שהיא בעולם של ההייטק, שהיא מפתחת פלטפורמות, שהיא בינלאומית, שהיא בסדרי גודל של 100 עד 500 איש, שהיא במקום שנדרשת חשיבה אסטרטגית לצמיחה. אני ממש ישבתי ואני זוכר את עצמי, כותב לעצמי את הדברים האלה. זה גם אפשר לי, גם עם האדנטרים, להגיד מה אני מחפש, אבל גם מה לא. דחיתי המון הצעות שלא הייתי עם חברות שיש בהן במהות אופרציה, נגיד, אתה לוקח את זה למקום של קול סנטרים? לא, לא אני.
לא עניין אותך.
לא אני. אני יודע מה נדרש מזה. אז שמתי את זה בצד, אבל זה
מאיפה, רק... מאיפה ידעת מה נדרש מזה?
אחד, כי התנסיתי המון, שתיים, ידעתי מה אני אוהב. סתם, בפלייטק עבדתי עם המון חברות שהן אופרציה, אז פשוט ראיתי, אמנם לא פיזית בפנים יום-יום, אבל ראיתי איך זה נראה, ומה נדרש ממנכ״ל שם. ולא הייתי מבחינת לשבת יום-יומית על דוחות של אופטימיזציה, של איך הקול סנטר עבד אתמול, פחות. יש אנשים שזה מאוד מתאים להם, אני מאוד מעריך אותם דרך אגב על היכולות שלהם, אבל ידעתי מה אני אוהב, גם איפה אני לא מספיק חזק, או אפילו חלש. לא עניין אותי יותר התחום הפיננסי, זאת אומרת, אם היום תבוא לי הצעה מחברה שהיא עוסקת בעולם הפיננסי, תראו כמה אני מתרחק מכלכלה, פתאום אני חושב על זה. אני לא בטוח שאני אלך לשם, ממש לא. אבל זה היה נתיב אחד. ואני זוכר מהשיחות שהתגבשו לי פתאום עוד שני נתיבים. הנתיב השני היה, אוקיי, צברת כבר מספיק ניסיון, מספיק אנשים, מספיק הערכה. לך לתחום הייעוץ. דיברנו על להיות עצמאי, התחלתי לברר, מה זה להיות עצמאי? שזה המון יתרונות, אבל המון חסרונות. ואני חושב שמי שקופץ למסלול הזה, זה לא באמת מבין אותם, לא חווה אותם. על לרדוף תמיד אחרי הפרויקט הבא, לדוגמה, או על הכסף הבא. לחיות
בחוסר ודאות.
בדיוק. וכמה שזה מעניין שהזכרת את המקום הזה, הנתיב השלישי היה סטארט-אפ. האמת היא הוא נולד נורא במקרה, כי שני השותפים שלי עבדתי, ניהלתי אותם למעשה באחת החברות הקודמות שלי, ונשארנו עם קשר. אני בכלל שומר על קשר עם המון אנשים שניהלתי ועבדתי איתם.
שזה גם את צעדך אגב,
לשמור
את הנטוורקינג שלך.
בדיוק, אני למדתי בקצה הקריירה שלי באמדוקס, כמה לא עשיתי מספיק נטוורקינג. עצה למי שרוצה להגיע למקום של הניהול הבכיר, תעשו נטוורקינג כמעט בלי הפסקה. פשוט ככה, אני לא יכול להדגיש את זה מספיק.
אתה לא רואה את דקל, אבל הוא מת להגיד, על זה אנחנו נעשה פודקאסט אחר.
ואני חושב שזה קריטי, פשוט קריטי, לחיים עסקיים, לחיים מקצועיים, לחיים אישיים. היום אני רואה כמה מה שעשיתי, נגיד, ב-7, 8, 9, 10 שנים האחרונות, עוזר לי היום לעסק שלי. למצוא עבודה, אם אני אחשוב על למצוא עבודה, למצוא אנשים אליי לצוות, שאני, זה פשוט
חשוב. ואנחנו בגדול שהוא קטן, יחסית.
בדיוק, בדיוק. אז זה סופר חשוב במובן הזה.
אני לא מזמן נורית ראתה כמה חברים יש לי בלינקדין.
הוא נמזף קשות.
מאז שהיא צחקה עליי, אבל עליתי, אני אגיד זה באחוזים, נשמע יותר טוב, ב-30-40 אחוז.
אז לינקדין הוא בעיניי אמצעי לא אישי. הוא חשוב.
להתחלה של הכירות.
אבל כן, לך למיטאפים, תלחץ ידיים לאנשים, תציג את עצמך, שב לכוס קפה, תדחף בכוח לשיחות.
זה החוצה פשוט.
אני היה לי שוב, מישהו מאוד בכיר שהיה קולגה שלי בפלייטק, הוא היום, הוא מנקל עוד חברה מאז, הוא באמת מעריך מאוד את הדעה והעמדה שלו, והוא סיפר לי איך שכשהוא החליט לעזור את פלייטק, והוא בכיר, והוא נהיה, היה לו בעל, הוא אפילו בעלים של חברה, מאוד מאוד מנוסה, באמת, משתחווה בפני המון דברים שלמדתי ממנו. הוא אמר, עדיין לא הבנתי כמה נטוורקינג הוא חשוב. אם אתה רוצה ללמוד פה, אז יש פה אלוף עולם, צעיר ממני לפחות בגיל, אני מעריץ, הנה, אני לומד המון מאנשים צעירים, אני גם בניסיון וזה, ורמת הנטוורקינג שהוא עושה, היא מדהימה, השיטה שהוא עושה את זה. אז הנה שלושה נתיבים, צומת, לאן פונים? ובאמת עם היתרונות והחסרונות, אני חושב שבסופו של דבר דגדג לי, וזה בסוף מה שהכריע, דגדג לי ואמרתי, תראו, לנהל חברות אני תמיד יכול לחזור לעשות. להיות יועץ, אני לא בטוח שאני אוהב את זה, אבל אני תמיד יכול לנסות. אני בין השאר גם בקריירה שכבר לא דילגתי על זה, אבל בעצם כבר אני עם פודקאסט בשלב הזה של בן שנה, ומהפודקאסט ומאוד מקומות מזמינים אותי להרצות, וקורסים, ולייעץ.
אני מתחיל נתיב.
אני כבר עשיתי ייעוץ תוך
כדי. זה בעצם הנתיב שהתחיל כשדיברת, על כך שאתה מתחיל להגיע לעולמות השיווק.
בדיוק. ואני חושב שאם הם יוצאים לסטארט-אפ בעולמות אחרים, אז לא הייתי קופץ על הנתיב הזה, אבל זה סוג של המון פיסות של הפאזל מתחברות ביחד, ואמרתי, יש לי שני שותפים, אחד שאחראי על המוצר, הוא ויז'יונר מטורף, הוא, שוב, אני לומד איך לנהל מוצר ממנו, והוא צעיר ממני כמעט ב-20 שנה. יש לנו טכנולוג בחסד עליון. מה חסר לשלישייה הזו כדי שהעסק יצליח? הצד של האופרציה והצד העסקי, אני יודע להביא את זה. שתיים, זה בעולם של שיווק דיגיטלי. מה יותר טוב מזה, מה מתחבר לי? שלוש, כל יתר הפרמטרים של סטארט-אפ, שוק טוב, חפש משקיעים, התחלנו לשחק עם הרעיון, וככל ששיחקנו אותו, יותר התאהבתי. והפיסה האחרונה בפאזל, ואי אפשר להתעלם ממנה כשאתה בסטארט-אפ, זה הבית, זה הבסיס הכלכלי. עכשיו, יש בעיניי שני שלבים בחיים לסטארט-אפ, או שאתה בלי מחויבויות, דיברנו על זה, גילאי ה-20 ו... או כשאתה בגיל שיצרת לעצמך בסיס כלכלי, שאתה יכול
להרשות
לעצמך. פלוס העובדה שבבית יש לי כבר ילדים גדולים. אז אני יכול לשרוף את הזמן הזה, בלהיות סביב העסק 24/7, אם צריך. זה לא שאני
אומר שסטארט-אפ יכול להתקיים כשיש לך גם את התנאים
מסביב. זה נכון לכל תפקיד, אני חושב. גם כשאמרתי, כשלקחתי תפקיד ה-CEO, לדוגמה המחויבות שלי הייתה להיות ראשון עד חמישי בחול. זה מחויבויות שאתה לוקח עם המשפחה.
כן.
אתה לא לוקח אותם לבד. בדיוק. אז אתה לא לוקח כאלה מחויבויות עם עצמך. אז זה בעיניי הייתה, עד היום אני לא יודע אם החלטתי נכון, אנחנו כבר שנה פלוס בתוך הסטארט-אפ, הוא עוד מתרומם, והמון קשיים, ורכבת
הרגשית. קובי, את זה אנחנו נזמין אותך
לפרק נוסף. אז בעיניי זה היה חשוב.
כשנגיע ל-50,000 מאזינים, אז אנחנו מזמינים אותך.
אני הלוואי, אני מאחל לכם, זה מספרים מדהימים. אני חושב שבשלב הזה, אם תשאלו אותי, אוקיי, מה אני עושה עוד 10 שנים, אני אגיד לכם, כמה שתכננתי את הקריירה לאורך כל הדרך, וכמה שעשיתי, אין לי מושג. באמת שאין לי מושג.
את יודע, אבל אני, לפחות בתפיסה שלי, תכנון קריירה הוא לא בהכרח בא ואומר מה התפקידים הבאים שאני אעשה, כי אני חושבת שהעולם שלנו כל כך זז ומשתנה, שקצת קשה לתכנן. אני חושבת שתכנון קריירה הוא מה שאתה עשית, זה לפחות הלמידה שלי, שאתה כל הזמן מאשיר את עצמך, ובעצם מכניס עוד ועוד דברים, ויכולות ומיומנויות לסל הזה שלך.
נכון.
ואתה שולף אותם כשצריך, וגם כן, מהניסיון שלי, דברים נורא מתחברים המון פעמים, שלא ידעת, כאילו דברים שעשית בצבא, פתאום אתה אומר, יאללה, הנה זה עכשיו עוזר לי פה בכלל בסטארט-אפ, נכון. שזה נראה שני עולמות תוכן שונים.
תלוש לגמרי, כן.
אני חושב גם שהמיפוי הזה של מה שאתה קראת לו ארגז כלים, אבל של מה אני טוב בו ומה אני פחות טוב, עוזר להוריד את החששות כשאתה בא ואתה מכוון לעוד שלב.
תראה, זה דורש המון ביקורת עצמית. הרבה אנשים משוכנעים שאלוהים נגע בהם. ואני חושב שזה מאוד מאוד בעייתי כשאתה חושב את המחשבה הזו. אני מעדיף לחשוב שאלוהים יתעלם ממני.
שהיה עם אצבע קטועה.
ומה חסר לי בדיוק, שאני מסוג של... אוקיי, הכל מבחינתי חדש, הכל מבחינתי אני לא יודע, הכל מבחינתי אני צריך לדחוף בידיים ובעשר אצבעות ולהשיג. זה נותן דרייב אחר.
אני שמעת בקום אני איזון אצלך. כאילו מצד אחד אתה מאוד מודע למה יש לך ומה אתה צובר לאורך הדרך. מצד שני, אתה קורא לזה מה אין לי, אבל אני מרגישה את זה בתור סקרנות מאוד גדולה.
כן, כן.
כל הזמן אתה שם, יש לך איזה מין טורבו כזה של רגע, את זה מעניין אותי, וזה נשמע דלישס.
אני אספר לכם, הנה, יש לי אודיבל, אני שומע ספרים באנגלית, או פודקאסטים או ספרים. זה מה שיש לי ברדיו באוטו. ועכשיו אני, ארבעה ספרים האחרונים שאני שומע, הם בענייני השקעות נדלן. ואני נכנס...
חזרת.
כן, אמרתי שאני קצת נוגע בזה, כי זה תחום שכן דגדג לי, אז אמרתי, אני חוזר להתעסק בזה, אז תראו, אני פתאום, אני חושב שכל בן אדם צריך להשאיר את עצמו, בגלל זה דרך אגב, אוהב את הרשת של עושים היסטוריה, שהיא בכלל בענייני טכנולוגיה והיסטוריה, אני חושב שאני שומע שם את הפודקאסט של עושים רפואה, שהוא מרתק בעיניי, אני כל הזמן משתדל ללמוד, זה בעיניי, דיברנו על, נטוורקינג או סמולטוק, זה גם עוד רשתות, אבל גם מאפשר לך לגשת לאנשים ולדבר איתם על דברים שקשורים לחלוטין לעולם תוכן שאתה פוגש אותם. וזה בעיניי רק מאשיר אותך כבן אדם, אז מבחינתי כן, זה, קראת לזה ללמוד, אני חושב שזה נכון לכל אחד בחיים, בכל שלב, בכל מקצב, אחרי יש מקצועות שדורשים את זה באופן עקבי, רופא, כל הזמן חייב להתעדכן.
חושבת, כולם צריכים את זה היום.
היום זה יותר,
יודע,
היום זה נכון.
אין תחום שאני אומרת שזה לא מורה, אז אוקיי, נגיד שהם למדים היסטוריה, זו אותה היסטוריה, אבל כל הטכנולוגיה מסביב השתנתה, כל השיטות השתנתה, כאילו אתה לא יכול להישאר באותו מקום.
שאיפה למקצועיות, אתה חייב תמיד לראות איך אתה יכול להסתפר.
גם כבן אדם, אפילו לא בקטע המקצועי.
זאת אומרת, יש מיומנויות ויש ידע.
אז זהו, אז מבחינתי המיומנויות זה אחד, הניסיון בטח משפר את זה, ידע זה באמת מספרים ולהשלים את זה, אבל מבחינתי זה גם ההתפתחות האישית כבן אדם, שהיא בלי קשר. זאת אומרת, זה נכון, המשפחה והאירועים וכל הדברים מסביב תורמים לך, אבל אל תישאר רק במסלול של, אוקיי, למדתי רפואה, זה מה שאני אלמד כל החיים. אני חושב שבן אדם מתפתח הרבה מאוד שהוא שומע גם דברים מסביב ומאשיר את העולם שלו, וזה, אני חושב שדיברנו על מסלול קריירה וניהול, אני חושב שזה גם מאשיר אותך מאוד ביכולות שלך כמנהל. מבחינתי זה must.
אז אני רוצה באמת לשאול ככה, שאלה קצת גדולה, אבל ננסה ככה לזקק אותה, כשאתה מסתכל, כאילו, באמת דיברנו על גם תהליך מאוד ארוך שעברת וגם דרך ככה שעברת בכל מיני תחנות, איזה שלוש עצות שאתה יכול לתת ככה לאנשים, אפילו שהם לאו דווקא בתחילת הדרך, אבל באמת שמסתכלים לנהל לעצמם את הקריירה, מה הדברים שאתה מרגיש שהכי עוזרים?
אז דיברנו על זה לא רק, אבל אני רוצה לחדד את זה. אחד, אתה אחראי הבלעדי לקריירה שלך. זה לא המנהל שלך, זה לא החברה שאתה עובד בה, זה לא הקולגות שלך, זה לא החברים שלך, זה אפילו לא בן או בת הזוג שלך. זה אתה אחראי על הקריירה שלך. ואני חושב שמישהו, אנשים שיבינו את זה, יגיעו יותר מוקדם לתכנון, או לפחות ישלטו איפה הם נמצאים בקריירה. אז זה דבר ראשון. אני יודע, אני זוכר עוד פעם, כשמישהו בעיה בעצי ומתפטר, ולא הצלחתי לשכנע אותו להישאר, אתה יודע, שמה, אני מכבד מאוד את ההחלטה, חבל לי, אבל אני מכבד את זה שאתה אחראי לקריירה שלך. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, נגעתי בה, שב ככל שאתה יכול יותר מוקדם, ותחשוב, אל תנסה לחשוב 10 שנים, אני האמת הגזמתי, אבל תחשוב לאן אתה רוצה להגיע, לפחות בטווח נראה לעין, ותראה איך אתה מגיע לשם. זה לא שתעשה תוכנית, אוקיי, שנתיים אני עושה תפקיד כזה, ועוד שנתיים תפקיד כזה, ואז עובר לחברה כזו ועושה תפקיד כזה, מה לעשות, לא הכל מתאים לך לתוך התבניות שאתה מייצר, אבל כן תנסה לסרטט לעצמך בראש מה חסר, ואיך אתה רוכש את זה. זה חובה בעיניי, איך אתה רוכש את זה גם ברמת מרת המנטורים, להתלוות, לעשות פרויקטים, להתנדב לעשות דברים שהם לא באזור המיידי של האחריות שלך, פשוט תלמד את זה.
כן, אני חושב שאני קורא לזה, אני שם איזשהו רף תחתון לזה שתראה שאתה במסלול שלך. האם התפקיד שאני נמצא בו היום, באמת במסלול להביא אותי לאן שאני רוצה להגיע.
נכון, וזה מוביל אותי לנקודה השלישית, אתה מאשיר את עצמך. אתה חייב, לדעתי לפחות, להשאיר את עצמך כל הזמן וללמוד עוד תחומים, עוד נושאים, גם אם זה בוודאי במקצוע שלך. זאת אומרת, אם אתה מפתח ואתה מחליט שאתה הולך למסלול המקצועי של להיות רק מפתח, תלמד כל הזמן. אם אתה הולך להיות מנהל של צוות QA, תלמד כל הזמן את התחום הזה ותאשיר את עצמך ותמלא את עצמך, וזה להשאיר במובן הרחב. זאת אומרת, מבחינתי גם נטוורקינג, בכלל, כי אתה צריך להשאיר את עצמך בסביבה שתמשיך להזין אותך. זאת אומרת, זה הזנה דוד צדדית.
האמת שאני התחלתי פרק ממש על הנושא הזה של איך ללמוד, למה צריך ללמוד.
זה חובה בעיניי. והעולם היום, לפני הקלטה דיברנו קצת על העושר שיש היום. יש עושר כל כך גדול של מידע, במה לחפש ואיך לחפש.
אין בעיה להגיע.
כמויות אדירות.
שלפעמים זה הצד השני שיש כבר too much ואתה מתבלבל.
וגם אם אתה לא מוצא בסוף באינטרנט מה שאתה מחפש, זרוק שאלה לאחד המקומות או לאחד הפורומים, 1500 אנשים יענו לך, מובטח. זה ברור. ואז הנה ייצרת נטוורק.
אני חושב שאחד היתרונות באמת של בכלל הקונספט הזה של פודקאסטים, זה שאנחנו אנשים מאוד נגישים, שמאוד זה אחד מהרעיונות באמת לבוא ולתת את הניסיון שלנו, את הדעות שלנו, לחלוק אותם, ובהחלט תמיד אפשר לפנות אלינו, כמו שקובי ציין שמהפודקאסט שלו באמת יש תקשורת ואינטראקציה עם אנשים, אז זה בהחלט חלק מהעניין.
כן. זה ממשיך מעבר לזה. אני דוגמה חבר במקום, משהו שנקרא מועדון קפה הבוקר, שהקימה אותו תאיר, מדהימה, הרעיון הוא מדהים, אבל הוא באמת מקום שבו אנשים עם ניסיון, עם מייעצים, אנחנו נקראים, תורמים מזמנם, שאל כוס קפה, עם כל אחד שרוצה לבוא ולדבר ולהתייעץ איתם על משהו, עם רוב המיועצים שלי, אני בקשר, עד היום. ובעיניי, וסוף שיחה תמיד נגמרת, יש לך את הטלפון, יש לך את המייל, תרגיש חופשי, וואטסאפים, טלפונים, מיילים, מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. ובעיניי זה חלק מהיכולת לבנות את הלמידה. דרך אגב, אני לומד לא מעט מהרעיונות שאני שומע מהם, אז אני נהנה באותה מידה.
אני רוצה ככה להתחבר, כי דיברנו באמת לפני הקלטה, על העניין שהעולם גם עובר מבחינת צורת העסקה לכיוון של להיות פרילנס. ופרילנס זה בעצם להיות בעל עסק. וכמו שאמרת, בעל עסק זה סיפור אחר.
סתם נגענו בנקודות של למצוא לעצמך את הלקוח, אבל אתה צריך לדעת לנהל את החשבונות שלך. אז נכון שיש לך רואה חשבון, אבל אתה צריך לדעת לקרוא את מה שכתוב שם. יש לך חשבון בנק, אתה צריך לדעת לנהל אותו. לשווק את עצמך.
נטוורקינג.
זה לא נגמר בעובדה שאתה בא לעשות עבודה מקצועית עכשיו למשך כמה שעות בייעוץ עם מישהו על משהו. זה רחוק מזה.
זה הופך להיות החלק הקטן של היום יום שלך.
שיותר מזה, אותו אתה עושה בעיניים עצומות ועם יד קשורה, כי אתה מומחה. כל יתר האזורים אתה חייב להתפתח ולהתנסות.
קובי, תודה רבה.
בשמחה רבה.
תודה, היה מרתק אנשבת ומלמד גם לנו. והכי חשוב כיף, בדיוק.
אני מקווה שכולם נהנו, ותודה רבה.
תודה לך.